שלום הרב לייטמן.
שלום אדוני.
רציתי לספר לך על סקר חדש שאומר ששליש מהציבור בנורווגיה מאמין שישראל מתייחסת לפלסטינים כמו שהגרמנים בזמנו התייחסו ליהודים בשואה. בתקשורת ובבתי הספר בנורווגיה הגישה הכללית מאוד נגד ישראל ומציגים אותנו כרשע הגדול של המזרח התיכון. עכשיו כל פעם שאני שומע שמישהו משווה אותנו לגרמנים אני משתגע, הרי ברור שזה שקר. למה ממשיכים לעשות את זה?
אז בזה הם מרגיעים את עצמם. נוח להם, טוב להם. הם אנטישמים גדולים. וזה מה ש... אם יש להם איזה סיבה לדבר כל כך רע על היהודים, אז כך הם אומרים. והם לא מרגישים, לא יכולים לאיכשהו להבין מה הגרמנים עשו ליהודים. לא יכולים.
הם לא מסוגלים?
הם לא מסוגלים. הם סגורים. יש להם איזה מחסום. בלב ובמוח. ולכן הם יכולים להגיד שזה אותו היחס מה שישראל מתייחסת לפלסטינאים.
שבודקים את ספרי הלימוד בנורווגיה, יש שם המון טעויות שלא נאמר שקרים. ממש, בספרי הלימוד.
כן, כן.
עכשיו, אם אתה חושב לעצמך, ככה מהנחים את הדור הבא. מה יצא מהאנשים האלה, אם זה מה שמהדירים להם למוח נגדנו?
נאצים?
חשבתי שכבר עברנו את הפאזה הזאת.
לא, 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 לא עברנו, זה לא עבר כלום. לא תיקנו בזה שום דבר. האנטישמיות היא לא עוברת. צריכים לתקן אותה במשך כל דור ודור.
אולי הבעיה היא אצלנו, בהסברה הישראלית, אולי אנחנו לא מספיק מסבירים טוב את הצד שלנו בסיפור?
אין לישראל בכלל שום הסברה, אני חושב.
תראה, עכשיו הולכים, פרסמו שעכשיו הולכים להשקיע 100 מיליון שקלים בשיפור התדמית ומאבק בדלגיטימציה של ישראל ברשתות החברתיות ובתקשורת. אתה חושב שזה יספיק?
זה לא יספיק אפילו אם תוסיף לזה עוד 1,000 אפסים.
למה?
כי זה לא, לא אותו דבר, זה לא אותה, אותו השכנוע שיכולים בזה לשכנע אנשים ו... ולהסביר להם מה הסיבה לאנטישמיות, ואיך אנחנו יכולים להתגבר עליה, איך אנחנו יכולים באמת להסביר לכל אומות העולם מה קורה. זה, הדברים האלה הם לא עובדים בצורה נכונה.
איך הם צריכים לעבוד? איך אפשר לשכנע אנשים שהגדרת אותם קודם כאטומים?
האטימות שלהם זה לא יעבור. אלה רק בתנאי שהיהודים ישנו את עצמם והתחילו להתייחס לעצמם, לחיים שלהם, לתפקיד שלהם, למקום שלהם בעולם בצורה אחרת אמיתית.
איך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו? אנחנו היהודים.
אנחנו צריכים בשביל זה לדעת מהי המערכת העולמית ולמה אנחנו קיימים, לשם מה אנחנו קיימים, מי בכלל אנחנו עם ישראל.
לשם מה אנחנו קיימים?
אנחנו קיימים כדי להראות לעולם צורה מתוקנת של החברה האנושית כולה.
איך נגדיר את הצורה המתוקנת במשפט אחד?
ואהבת לרעך כמוך.
אם אצלנו יהיה יותר ואהבת, מה ילמדו בבתי ספר בנורווגיה את הילדים על ישראל?
אנחנו נוכל להשפיע על כל העולם, כולל נורווגיה, שזה הכלל שכולנו צריכים לפי זה לחיות.
מישהו יחשוב להשוות אותנו לגרמנים הנאצים בזמנם?
לא. כי הם יקבלו מאיתנו אז בטוח את הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. וירגישו שזה בא מיהודים, ובזכות היהודים גם הם יכולים להתקשר לאותו הכלל.
התביעה כלפיך היום היא לגבי היחס שלך לפלסטינים.
כן.
כשפה אצלנו בתוך ישראל, אתה מדבר על שינוי פנים ישראלי בעצם.
כן.
שפה בתוך ישראל יהיה יותר ואהבת, איך העולם מסתכל על המאבק בינינו לפלסטינים?
העולם לא יסתכל על מה שאתה עושה כאן, אם זה יימשך כמו שעכשיו. העולם יסתכל על מה שקורה בין היהודים בתוך העם ישראל, עד כמה שאנחנו נמצאים באהבה הדדית זה אל זה.
ומה עם הפלסטינים?
ואז מתוך זה אנחנו נתקרב גם לפלסטינים ולכולם.
ומה
גם,
עם...
גם לנורווגים.
זה מה שרציתי לשאול. ומה עם הנורווגים? מה הם יחשבו עלינו?
הם יחשבו אלינו איך שאנחנו נתנהג בינינו. השבירה היא הייתה בעם ישראל.
שבירה, הכוונה חורבן?
כן, חורבן של החיבור שאנחנו התחלנו מזה והלאה להיות בשנאה פנימית זה אל זה.
מכאן כל הבעיות שלנו?
כן. אם אנחנו נתקן את החורבן הזה בינינו, נתקן יחס שלנו עם כל אומות העולם.
יש תרופה לאנטישמיות?
רק האהבה בינינו.
תודה. הסרטים של דיסני לימדו דורות שלמים איך נראית האהבה האידיאלית. הפורמט בדרך כלל הוא קלאסי. אישה במצוקה, מגיע אביר על סוס לבן, מציל אותה, היא מתאהבת בו, והם חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה. אני זוכר שכילד הסרטים האלה מאוד ריגשו אותי, אבל אחר כך שגדלתי ראיתי שבחיים הנסיכות לא כל כך נסיכות, לא הרגשתי את עצמי אמיץ כמו גיבור, ורוב הזוגות שהיו מאוהבים עד מעל הראש אחר כך ראיתי שהם התגרשו, גירושים קשים דווקא. בסרטים האלה בדרך כלל אהבה נדלקת ממבט ראשון. ככה זה אמור להיות? אהבה ממבט ראשון?
אני לא חושב. אני לא חושב. אני לא חושב שממבט ראשון אתה יכול לתפוס יותר מהבעה הקיצונה.
של הבן אדם?
כן. וזה לגמרי לא נושא לאהבה.
המילה נושא לאהבה, הביטוי נושא לאהבה הוא ביטוי מעניין. למה אתה מתכוון נושא לאהבה?
יסוד, תשתית, סיבה.
אתה לא מאמין ברומנטיקה מרגע ראשון?
לא, לגמרי לא.
אז באיזה יסוד לאהבה אתה מאמין?
מה זה? זה כמו שהולכים לאיזה מקום לריקודים, ובוחרים שם
בן או בת זוג.
בת זוג לכל החיים? תגיד לי, יש דבר יותר מוזר?
תראה, בסרטים האלה מנסים בעצם ללמד אותנו מהי אהבה קלאסית. איך הסרטים האלה משפיעים עלינו?
אני לא יודע, אני לא ראיתי אותם. אני לא הייתי באותה תקופה ובאותם הסרטים, ובכלל לא הייתי מתעניין בזה.
אוקיי, אז נלך לצד שלך. מה הקשר בין האהבה שמתארים בסרטים האלה, סינדרלה וכן הלאה, לבין האהבה שהקבלה מדברת עליה? בקבלה גם מדברים הרבה על אהבה.
כן, כנראה. אני לא יודע, לא קראתי על אהבה.
מה יכול להיות יסוד לאהבה?
יסוד לאהבה צריך להיות היכרות טוב שבאדם.
כמה זמן?
אני לא יודע, כמה זמן שאני יכול באמת לראות בו דברים טובים.
איך גורמים לאהבה להמשיך מעבר לחודש, חודשיים, שנה, שנתיים?
שאני בטוח שזה חבר שלי.
חבר?
כן. קודם כל.
חברות היא היסוד לאהבה?
בטח.
איך אתה מגדיר חברות בין בני זוג?
שכל אחד בטוח בשני שהוא תמיד יבוא לעזור לו. פשוט, אני מדבר על אהבה ארצית.
מה עם כל הפרפרים בבטן, הוויברציות,
כנראה שיש לך קלקול עקיבה.
אתה לא רומנטיקן בכלל, הרב לייטמן?
אני, אולי אני לא זוכר. מותר לי כבר.
לא מאמין לך, הרב לייטמן. אומרים שהאהבה ראשונה, זוכרים אותה כל החיים. אני זוכר, אתה לא זוכר?
כן, אני זוכר את האהבה הראשונה, ואני זוכר עד כמה שהיא לא נתנה לי מנוחה, שהלכתי לישון וקמתי בבוקר, וככה הייתי עם זה, אבל...
אני רוצה כזה כל החיים, איך אפשר? אפשר לעשות את זה?
אני לא רוצה.
למה? לא היה לך כיף?
זה לא, זה מדי מעייף. בתור ילד זה היה כנראה שנעים וטוב.
כן.
אבל עכשיו...
יש בזה איזו תחושה שאתה חי, לא? חי.
אבל התועלת. במשך החיים אנחנו שואלים בכל זאת, מה תועלת? מה המטרה? הסיבה היא הורמונים. זה לא איך שהיא נראית, ושום דבר. אלא מישהו מדליק לך את ההורמונים, ואתה חי עם איזה...
פרטנר.
איזה אש הפנימי קטן שנדלק לך, וזהו.
אני רוצה אש גדולה. איך אפשר להדליק אש גדולה, שתחזיק עם הרבה זמן?
זה על ידי ההיכרות באדם. אין לי מה להגיד, אתה נפלת על האדם לא נכון לדבר ממש על אהבה, על ה... לא.
אני רואה שבקבלה מדברים על אהבה בלי סוף, כל מילה שנייה אהבה.
זה ודאי, זה מטרת החיים.
לאהוב?
כן.
איך אפשר לאהוב?
אפשר לאהוב? זה... אין מצב, אין דבר יותר טוב מאהבה. אין משהו יותר גדול מאהבה. שאהבה ממלא את האדם, אדם חי. נעלם את האהבה יותר גרוע ממוות. זה אהבה, זה שיש לי משהו לעשות לשני, ומזה אני מתמלא וחי. ואז אני מודה לזה שיש לי את השני הזה, שאני חי בשבילו. וזה אני מקבל כאהבה.
למה היא נעלמת?
כי חייבים לחדש אותה.
מה זה אומר?
זה מה שאמר מורי רבש. אז הוא אמר, אהבה זה כמו חיה שצריכים כל פעם להכיל אותה.
מה היא אוכלת? מה היא אוהבת לאכול? אהבה.
ויתורים. שאתה כל הזמן מחפש במה אני יכול לבטל את עצמי, לוותר על עצמי, כדי להגדיל את השני בעיניי ולאהוב אותו יותר.
יש רגע שיותר חזק מהאהבה?
לא. לא. ואהבת את השם אלוקיך, אהבת הבריות, לא, לא, אין יותר. אהבה זה הרגש מאחד לשני, שהיא למעלה מהאגו, מרצון לקבל.
אנחנו מסוגלים כך לאהוב?
כן. כן.
מה צריך לעשות?
אפילו בגיל זקנה.
מה צריך לעשות בשביל זה?
מה צריכים לעשות?
כן. מה הסוד? מה הסוד של האהבה?
כל הזמן להכיל אותה.
להכיל?
כן. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לחמם את עצמו. בזה שאתה עוד יותר אוהב, עוד יותר אוהב. כך זה שיש לך תמיד התחדשות. וזה אפשר להמשיך עד לנצח.
מקסים. תודה. דוח של ארגון הבריאות העולמי קובע שישראל היא מקום ראשון בעולם ביחס למספר האוכלוסייה בתרומה של כליה מאדם לאדם אחר. בשנים האחרונות עלינו בדירוג ועכשיו אנחנו בעצם במקום הראשון. באופן אישי אני יכול לספר לך שהשנה קרוב משפחה שלי תרם כליה. זה לא פשוט. כאבים מאוד גדולים אחרי הניתוח, במשך הרבה שבועות. וכשאני חושב על עצמי, אני אומר לך דוגרי ישר, אני בחיים לא היה לי אומץ לעשות כזה דבר. להוציא מהגוף שלי כליה ולתרום למישהו שאני לא מכיר. מאיפה יש לאנשים תעצומות נפש לעשות כזה דבר?
למה אתה לא שואל אותם?
התביישתי לשאול.
זה מהכרת החשיבות. מה שהוא עושה לאדם אחר, כי הוא מציל חיים. מציל חיים. אתה מבין? אז אם זה אדם קרוב...
לא, לא, הוא לא הכיר אותו בכלל.
זאת הבעיה. אפילו עד כדי כך.
יש משהו שאתה שומע על זה שבישראל אנחנו מקום ראשון בעולם בזה, זה כבר שנתיים ברציפות אנחנו מקום ראשון בעולם. יש משהו שמשגע אותך. לפעמים בישראל אתה יכול לראות את הדברים הכי נפלאים בעולם. אהבה שאין כדוגמתה, רגישות, תמיכה שאין כדוגמתה. ולפעמים אתה יכול לראות פה אגו באגו נכנסים, אוכלים אחד את השני. איך שני הקצוות האלה חיים פה ביחד? איך?
זה מאוד, מאוד אופייני ליהודים. הם גם כן עולים עד השמיים וגם כן נופלים ממש לעמקי התהום. כך כתוב.
למה אנחנו לא יכולים להיות באיכות הגבוהה הזאת של ה... איך אמרת?
אנחנו יכולים, אבל יחד עם זה גם כן למטה.
זה כאילו כמו תנועה של מספריים, שהיא נפתחת יותר ויותר?
כן, 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 בדיוק.
למה ככה אנחנו בנויים? למה?
כי זה אנחנו, זה הטבע שלנו. ואנחנו צריכים לעשות עכשיו כל המאמצים כדי לבטל את השני בלי לבטל את הראשון.
תתרגם לי את זה, מה זה אומר?
זאת אומרת, לעלות את עצמנו מעמקי התאום, מהאגו שלנו, משימוש האגואיסטי שבנו, שזה במיוחד מתראה באחד כלפי השני, ולא להשתמש בזה, אלא רק לתקן את זה לטוב.
אתה חושב שבכל בן אדם יש נקודה של טוב?
כן, בטוח ואפשר. תתקן, תתאר מספריים שהם עובדים לא בצורה כזאת.
אלא?
לא יודע איך להגיד את זה. כי המהות של שניהם הם לטובת הזולת.
אפשר לקחת כאילו את כל היוצרות שבנו, גם אלה שנראים שליליים, ולהפוך אותם לטובת הזולת?
כן, כן, על ידי הכוונה.
מה זה כוונה?
על ידי המחשבה שלי, מה אני רוצה שייצא בפעולה, כתוצאה מפעולה.
איך אתה מגדיר כוונה טובה?
לטובת הזולת.
אתה מאמין בטוב שבבן אדם?
לא. אני מאמין שבכל אדם ואדם יש יכולת לבצע כל פעולה הכי גרועה שיכולה להיות בכוונה טובה.
לגמרי לא הבנתי. מה אתה מאמין?
אני מאמין שבכל אדם ישנה יכולת לבצע כל פעולה ופעולה בכוונה נכונה לטובת הזולת.
איך היית רוצה לראות את המדינה הזאת?
שכולם עושים לטובת הזולת. שאתה יכול להיות לא רואה את זה בעיניים. כן? אבל בפנים כל אחד ואחד הוא למד איך להיות טוב לשני.
ואם אני לא מספיק אמיץ כדי לתרום כליה למישהו, במה אני כן יכול להיטיב?
אז זה לא עניין של כליה, זה עניין של חוסר הכוונה שלך, חוסר ההכנה שלך, חוסר המחשבה, השכנוע וכן הלאה. לא יכול להיות שאדם יעמוד אדיש, או שלא יוכל לתרום את החיים שלו לזולת, אלה מה שחסר כאן, זה שהוא יראה את האמת.
מה האמת?
אמת עד כמה שדברים האלה הם הכרחיים לעולם. ואז לא יהיה לו שום בעיה לתרום את הכל כולו.
מקסים, תודה. ערביי ישראל תרמו עכשיו כסף להקמה כפר של פליטים בצפון סוריה. בכפר הזה בנו 600 בתים שהחליפו את האוהלים שהיו שם. בכל בית שני הדרים, מקלחת, שירותים, מטבח, חיבורי חשמל ומים, רצפת בטון, הבית מספיק לחמש נפשות. סך הכל 5,000 שקלים עלות הבית. כששמעתי את זה אמרתי, יאללה, אנחנו יכולים פה לבוא בהפוכה. אנחנו מדינת ישראל. בוא נקפוץ לשם, נבנה כפרים כאלה לפליטים הסורים, נעשה להם בתים ב-5,000 שקל גרושים, אנחנו לא מרגישים את זה. גם הם התלהבו מאיתנו, גם כל העולם יסתכל עלינו, ויתחילו סוף סוף לאהוב את ישראל בעולם. מה דעתך על היוזמה?
הם לא יקבלו את זה. הם רוצים לבוא לכאן.
לבוא לכאן הכוונה...
לאדמת ישראל.
כי... ואתה ש...
ושאתה תיתן להם מקום או לא, זה כבר... צד השני. עד שאתה תפנה מקום בדירה שלך ותלך לכל הרוחות.
אני לא הולך לאף מקום בינינו, אבל בוא רגע נעזוב אף רגע אפילו אותם. אם ישראל עושה כזה פרויקט, איך העולם מסתכל על ישראל?
העולם מסתכל על זה בצורה רעה.
למה? למה?
כי אתם עושים שם בסוריה... כל מיני פעולות כדי לא לתת להם מקום לגיטימי שלהם.
אני יודע שאתה תמיד אומר שהבעיה זה לא בצד השני, הבעיה מתחילה פה בארץ.
נו.
שאם פה בארץ נלמד להיות יותר בטוב אחד לשני, זה יפתור לנו גם את הפלונטרים שכאילו אי אפשר לפתור.
נכון.
עם אחרים.
נכון.
אבל אתה רואה שפה בארץ אנחנו מסובכים, מסובכים, מסובכים. אז אולי אם נעשה טוב בחוץ, זה יביא אנרגיות טובות גם לפה.
לא. לא. אתה צריך ההפך. אתה צריך לעשות חיים טובים ליהודים במקום שלהם. חיים טובים הכוונה לחנך אותם ואהבת לרעך כמוך. ואז בצורה כזאת אתה פותר את הבעיות לא רק לפליטים האלו, לכל העולם.
אני לא תופס אותך. בכל פעם שאני מציע לך איזה רעיון איך לעשות טוב לערבים שסביבנו, זה לא חשוב. עזה, סוריה, לבנון, בכל הצדדים אתה מוקף. אתה אומר לי, לא יעזור. גם אם תהיה הכי טוב בעולם, לא יעזור. למה זה לא יעזור? למה?
לא יעזור מפני שהשורש הבעיה... וצריכים לטפל בשורש, בטיפול שורש. זה שורש הבעיה, זה בנו. בנו, זה שאנחנו לא מתייחסים יפה, טוב, אחד לשני, וזה אנחנו גורמים יחסים רעים בין כל אומות העולם, ובתוך כל אומות העולם, בכלל, בכל וכל.
מה זה, מין הקרנה כזאת עם ישראל החוצה?
אפוי פילו, אני לא יודע מה. זה שזה תורף את הכבש.
כן.
גם כן, זה שמתפוצץ הרגעש. זה כל דבר רע שמגיע מהטבע, זה הכל בגלל שיהודים לא מתייחסים יפה זה אל זה.
זה מה שכתוב בקבלה?
כן.
זה הסוד של היהודים?
כן.
למה זה כזה מנחוס? למה? אי אפשר לעשות עם זה גם משהו טוב?
טוב תעשה, תעשה טוב בין היהודים, יהיה לך טוב בכל העולם.
זה מין קסם קבלי כזה?
זה לא קסם, זה מקור.
מי נתן לנו את השלט? כאילו אתה שם לי ביד שלט, אתה אומר, תשמע...
הטבע. וכבר הטבע, זה בגימת האלוקים, לא חשוב, שהטבע מסביר לך במשך אלפי שנים שזה כך. ואל תעשה מעצמך כאילו שאתה לא מבין. בזה אתה מזמין עוד מכות, שאולי הם הסבירו לך.
מה אני צריך לקלוט?
שביחס שלך ליהודים האחרים, אתה קובע בזה יחס כל אומות העולם זה אל זה.
כאילו קיצרת את התהליך, אתה אומר במקום לשבור את הראש עם עזה, עם סוריה, עם לבנון, עם נורווגיה, עם כל העולם ואשתו, תבוא פה. בתוך הארץ, תסתדר פה?
אמת.
אז זה סוג של בריחה מהבעיות בעצם?
זה לא בריחה, זה פתרון בעיה ומקורה.
תודה. משפחה בעבודה. היום חברות משקיעות הרבה מאוד כסף, באמת הרבה מאוד כסף, וגם מאמצים בהטבות, מענקים, בונוסים ופינוקים אחרים לעובדים. יש גם ניסיון מאוד גדול ליצור הרגשה שאנחנו משפחה, חוגגים ימי הולדת, עושים סעודות, אירועים משותפים, פותחים קבוצות וואטסאפ, אבל בינינו, בהרבה מקרים, העובדים לא מתחברים לזה בכלל. למה העובדים לא מעריכים את המאמצים של הארגון ליצור תחושת משפחה?
כי קודם כל זה לא בא להם מהלב.
למי?
לעובדים. זה לא מקרב ביניהם. הם מסתכלים על זה כמו על נטל נוסף.
ממש.
וזה לא מחבר ביניהם.
אם הייתי אומר לך, תשמע, תן לי עצה איך לעשות בארגון שלי תחושה של משפחה. מה היית אומר?
אני לא חושב שיש כאן משהו לעשות יחד, באיזה אירוע, אם אנחנו לא עובדים על לבצע אותו אירוע יחד כולנו מלכתחילה.
לבנות משהו ביחד?
לבנות משהו ביחד, כן.
למה שהעובדים יצטרפו לכזה מהלך? מהלב, אמרת קודם זה לא בא להם מהלב. מה מעורר את הלב?
נגיד שאנחנו עושים את זה לילדים שלנו.
של העובדים?
כן.
זה קצת מרקח.
או, אתה מתחיל, את זה אתה מיד תפסת. כי יש משהו משותף, לכולם יש ילדים, אנחנו נעשה להם איזה בית נופש. וכל הזמן הפנוי, אנחנו יכולים להחזיק שם מורים, מורות, נו, כל מיני אנשים
שאיתו. כן, מדריכים, כן.
כן, מדריכים.
מדריכים, מפעילים.
כן, עם משחקים, עם כל מיני דברים, עם טיולים משם לכל הארץ ועוד. וזה מובן לכולם.
זה יחמם את הרגש שבין העובדים, בינם...
זה בטוח שיחמם. אני מדבר על האנשים שלי, כולם ישנם עובדים, ילדים, ואנחנו דואגים לזה.
איך אפשר לתת לעובדים הרגשה שהמקום שבו אתה עובד, הוא קרוב לך כמו משפחה?
זה צריך להיות משהו שמייחד אותנו, שמשהו מחמם, מחמם אותנו, אבל זה לא נראה בכל מקום.
זה לא נראה כמעט באף מקום.
זהו. על זה צריכים לעבוד. זה הבעיה. שאנחנו נרגיש שאנחנו תלויים זה בזה, קשורים זה לזה. כמו שדרך ילדים אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו תלויים וקשורים. זה אנחנו צריכים על זה לדבר.
איך מרגיש ארגון שהוא באמת כמו משפחה? איך ההרגשה?
זה צריכים להזמין אנשים מיוחדים שהם יודעים לעשות חיבור, וזה לא סתם כמו שיש כאלה ארגונים.
אלא?
אלה שאנחנו ניכנס לדברים רעים וטובים ולכל מיני דברים בסופו של דבר, שזה יקשור אותנו יחד כמו במשפחה.
איך משפחה קשורה?
ברע ובטוב.
זה יפה.
זהו, זה אין לנו בארגון. בארגון אנחנו כולנו אדישים, כל אחד ממש מגן על עצמו, מתרחק מהזולת.
תודה, הרב לייטמן.
תצליחו.
אמן, תודה.